אז אנחנו לומדים שיעור שנושאו ביטחון בהשם, שאנחנו נלמד קודם מה זה הגדרת הביטחון בהשם, אחרי זה נלמד שתי שיטות בנושא הזה, ונבין בסוף שהביטחון בהשם הוא מוחלט וכולל את הכל, כמו שתכף נגיד. אז למעשה הנושא זה ביטחון בהשם. טוב, דבר ראשון, אנחנו נגדיר, נלמד מעין היה, מה בכלל הגדרת המושג ביטחון בהשם, כי הנושא הזה הוא גורר איתו הרבה טעויות, ואז מגבישים על המושג ביטחון בהשם הרבה דברים שלא קשורים אליו בכלל. ברור? קודם נלמד מה הגדרת המושג ביטחון בהשם, מי אין היה. הבוטחים בהר ציון, רואים? עמוד אחד אצלכם. הבוטחים בהשם כהר ציון וכו'. הביטחון, רואים? צד ימין? הביטחון הוא מוגדר שנשלים את חוק ההשתדלות במה שהוא בידינו. ומה שאין היכולת שלנו מגיע לזה, שם הוא מקום הביטחון. כי במקום שהיכולת מתגלה, חלילה להשתמש בביטחון, שאין זה ביטחון, כי אם אלו לוטו מסה כלפי מעלה, מסה זה כמו מסע ומריבה, זאת אומרת זה התרסה, מסה זה כמו מסע ומריבה, זה התרסה כלפי מעלה, זה כאילו להיות נגד השם, כן? טוב, אז עכשיו יש לנו פה הגדרה של המושג ביטחון. מה אומר הרב? הרב אומר שיש שני צדדים בהנהגת האדם, במעשי האדם. יש את הצד שעליו יש לו שליטה, ויש את הצדדים שאין לו שליטה. למשל, יש לי שליטה אם שאני נוסע עם אוטו, אם יש לו ברקסים טובים, נכון? אם הוא עבר טיפול. זה יש לי שליטה. אבל אם עכשיו יהיה פה רעידת אדמה, וכל הבניין שעשים לי בנו יקרוס לנו על הראש, אין לי שליטה. נכון? אז יש בעולם תמיד שני חלקים בכל מה שקורה לאדם. חלק אחד זה החלק שבשליטתו, וחלק השני דברים שאין לו שליטה עליהם, שהם מחוץ, אולי אין לו שום אפשרות לדאוג שהם יהיו כמו שהוא רוצה, נכון? אומר הרב, הביטחון בהשם הוא שייך רק לחלק השני. רק לאותם דברים שלאדם אין שליטה עליהם. שם הביטחון מתחיל. אבל אין שום קשר בין המושג ביטחון בהשם כאשר אנחנו מדברים על אותם תחומים שבהם יש לנו שליטה. מה זה בא להוציא מהכלל? דבר טעות נפוצה מאוד וידועה מאוד בביטחון בהשם. אנשים אומרים לג'ל, אומרים לה, למה אתה הולך לטייל ברגל בשכם? לא יעזור לי, יש לי ביטחון בהשם. זה טיפשות גמורה. זה לא קשור בכלל למושגון בהשם. ואדם הולך לא משהו כל כך קיצוני. זה אותו לא כל כך טוב, נו, אז קצת חסר אוויר בגלגלים, נו, לא נורא, כן? אני בוא, השם יעזור לי. אם השם רוצה בין כל שאני אמות, אני אמות. לא רוצה שאני אמות, אני לא אמות. אני בוטח בהשם, מה אכפת לי, נכון? אז זה לא קשור בכלל, זה כמו שתגיד, אני אוכל אדמה. למה אני אוכל אדמה? מה זה משנה מה אוכלים? העיקר אוכלים. נכון? אין שום קשר בין המושג ביטחון בהשם לבין מה דוגמאות איתנו קודם. כי כל מה שיש לך שליטה עליו, מה זה קשור להשם? שמה השם נתן לך יכולת לטפל או לעשות או לארגן דברים מסוימים, תתעשה אותם, נכון? השם אמר לך, נגיד, לאכול בשביל לחיות. אז תגיד, אני לא אוכל, אני בוטח בהשם, השם יהיה בסדר, זה לא קשור. איפה כן מתחיל הביטחון? הביטחון מתחיל באותן נקודות שאין לך שליטה עליהן. למשל, אתה אומר, אני פעם נסעתי מירושלים מתל אביב עם האוטו. בנתיב השני, זה אחד הדברים היותר יפים שראיתי בחיים שלי, חוץ מזה קצת עצוב. פתאום מהצד שלי מישהו מהצד השני התנגש בגדר הפרדה, איזה טרנספורטר. התגרש בגדר הפרדה, עשה סלטה באוויר ונחת על הגג שנהג לפניי והרג אותו. כן? זה נהג נוסע לו בתמימות 80 קמ"ש בנתיב הימני, פתאום נופל לו על הגג טרנספורטר. אין שום דרך להימנע מדבר כזה, אתם מבינים? כמו מסרטים הציונים, אתה אומר, הופה! עושה אוטו שסת המערית וחט על האוטו לפניך. פשוט לא יאומן. פשוט הראש נכנס לו בתוך הכתפיים. אז לא, אין לך שום שליטה על דבר כזה. אז דבר כזה, תגיד, אני לא אסע בכביש, אולי תחות נמחת עליי טרנספורטר פתאום. זה מסוכן לסע בכבישים, נכון? אז זה, פה אומר, פה מתחיל הביטחון. אתה אומר, תראה, זה לא בידי, פה אני בוטח בהשם שיעזור לי, כן או לא. תכף נראה מה הגדרים של הביטחון בהשם. פה שייך בכלל לשאול האם אני בוטח בהשם או לא. אבל כל דבר שהוא בידך, אז אין לך יותר מה לשאול ביטחון בהשם. בזה אני מבקש לכם לזכור את הכלל הזה בחיים, וגם אם אנשים אחרים יוצא לכם לשמוע אותם, אומרים, זה בסדר, אני בוטח בהשם, השם יעשה מה שהוא רוצה. כל זה שהם טועים בהבנת המושג ביטחון בהשם. שביטחון בהשם הוא לא שייך בכלל באותם דברים שיש לנו שליטה עליהם. ברור? קודם הבנו מה הגדרה של ביטחון. ביטחון זה אומר שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יטפל, כן, ידאג לך, יעזור לך באותם עניינים שאין לך שליטה עליהם. בסדר? זה הגדרה של המושג ביטחון בהשם. עכשיו אנחנו נלמד בהמשך עניה, בצד שמאל. שם הרב יסביר מה הסיבה שבכלל קיימת מידת הביטחון בעולם. למה השם בכלל יצר את הדבר הזה? מה הנקודה במידת הביטחון? קודם הגדרנו מה זה מידת הביטחון, כן? עכשיו, למה בכלל יש את הדבר הזה? בוא נקרא עכשיו בעין היה בצד שמאל. והנה הביטחון, רואים? פשוט בו טור השמאלי. האמת שאני לא זוכר, אבל אני חושב שזה לא אותה פסקה. אבל צילמתי זה ככה בשנים, אני לא זוכר מאיפה. אני זוכר מאיפה, אני לא זוכר אם זה אותה פסקה, וכמה שאני זוכר זה לא אותה פסקה, אבל גם אם כן, זה לא נורא. טוב, לא משנה, חברים, זה ממש לא משנה. קודם כל כתב את זה הרב. זה אותו ספר לפחות. והנה הביטחון המידה היקרה הזאת הונחה באדם ונוסדה בחפץ עליון בכלל המציאות שתועיל הרבה לאדם ביותה מוכרחת לעמדת מוצבו הרוחני והחומרי לבל יהיה נבהל להון ושטוף את אהבותיו. תכף אנחנו רואים שיש שתי סיבות למה יש את מידת הביטחון, שהראשונה זה מה שאנחנו מסבירים עכשיו. אז הדבר הראשון זה שלבל יהיה נבהל להון ושטוף בתאוותיו. כי ידע כי לא שיראה אדם שהוא טוב, הוא טוב ומוחלט. וכו'. אז הסיבה הראשונה שאדם לא ירדוף אחרי כסף ולא ישטוף בתאוותיו. מה הקשר? מי יכול לחשוב? מה הקשר? מה הקשר מידת הביטחון? זה שאדם רודף אחרי כסף. או שיהיה שטוף בתאוותיו ורודף אחרי בנות כל היום. מה הקשר בין זה לבין מידת הביטחון? נו, תפילו את המוח. מה? שלא יביא לו בנות, אז הוא רודף לבד, מה? היה בוטח שהשם יביא לו, לא היה רודף. רגע, נו, ננסה להגיד משהו.
אבל זה גם משהו בסגתי, אני מוכר
לצאת. עברי, אחד אחד, מי שיש לו תשובה, שיגיד.
האדם לא בטח משהו שמידאג לו שלא יחסר לו, נגיד כסף.
אוק, אז מה הוא עושה?
הוא ירדף אחרי כסף.
נכון, אתה מדבר יפה מאוד, נכון. אז מה זה קשור? עכשיו תסביר הלאה. זה נכון ויפה, תכף אני אסביר את זה לכולם בצורה רחבה. מה קשור לרדוף אחרי התאוות אם ככה? הראשון אמרת יפה.
האדם מתרגל לרדוף אחרי התאוות.
למה? אמרת למה הוא רודף אחרי כסף, זה אני מבין. לא, לא, זה...
לא ספק,
שזה לא קורה. לכסף אמרת טענה נכונה. הלאה, נקסט. מה קשור... רוד גרמן לא יודע, זה גם קשור.
לתאוות.
כן, מה זה קשור לתאוות?
מה שלא עשית
זה... לא יודע, כן. מי עוד רוצה להגיד? בוא נקרא פה בדיוק. כי יראה כי לא אשר יראה אדם שהוא טוב הוא הטוב המוחלט. כי עיני האדם מונהגים הם על פי עצת השם הקיימת לעד. זה, יש פה רמז עבה מאוד מאוד, בערך כמו רגל של ממותה בהיריון. מה? יפה, מצוין, איש כהן. טוב, עכשיו בוא נסביר את שני הדברים האלה בצורה מפורטת. נכון, אמרתם נכון. אז הסיבה הראשונה, זה לא שתי הסיבות, הסיבה השנייה אנחנו תכף נראה בהמשך. אבל הסיבה הראשונה מתחלקת לשתיים. זה... איזושהי מידה, איזושהי תכונה בנפש האדם, שעניינה שאדם לא יהיה נבעל להון, וגם שלא יהיה שטוף בתאוותיו. עכשיו אני אסביר את שתיהם. דבר ראשון, מה זה נקרא נבעל להון? יש אנשים שכל הזמן דואגים שיהיה להם ביטוח לכל דבר. יש להם ביטוח לאוטו, ביטוח חיים, ביטוח סיעודי, קופת גמל, קרן פנסיה, מיליון דברים. עכשיו חלק מזה ודאי, אדם צריך לדאוג, הוא יהיה זקן, איך יעבוד? אז זה הגיוני שהוא ידאג לעצמו לפרנסה, נכון? אבל השאלה תמיד מה המינון, זאת אומרת זה הגיוני שבן אדם ידאג שיהיה לו פנסיה, זה נגיד באופן דבר הגיוני, אבל יש אנשים שלא חיים בכלל, כל הזמת צוברים כסף, מה יהיה שיהיו זקנים, כבר בני 80, מתי תהיה זקן, מתי תהנה מהכסף שאתה צובר שתהיה זקן, מתי שתהיה סנילי צולע עם רגליים בלי רגליים, אז תהנה מהכסף שלך. עכשיו למה זה ככה, מה גורם להם, בדיוק מה שחולמך אמר. איך?
אוראל.
ויפה בדיוק מה שאוראל אמר, שאנשים, כיוון שאין להם שום ביטחון שיש, שהקדוש ברוך הוא יעזור להם, או שלא מאמינים בהשם, או שהם מאמינים בהשם מהשפה לחוץ, כמו הרבה אנשים, שהם באופן עקרוני הולכים לבית כנסת וחושבים שיש אלוהים, אבל זה נוגע לדברים אמיתיים, מה שנקרא, אז הם כבר לא כך מאמינים בהשם. זאת אומרת, הם לא סומכים על זה ש... ברוך השם, השם פרנס אותך כבר ככה בשנים, לא יפרנס אותך עוד כמה שנים, יהיה בסדר, מה? מה? עוד פעם, בצורה רציונלית, הסברתי את זה, זה לא הכוונה להתנהג בצורה לא רציונלית. תגיד, אדם, אני לא רוצה לעבוד, מה אכפת לי, אם ידאג לי באחריותו. לא, אני אומר, צריך להתנהג בהיגיון. זה הגיוני שבאדם יהיה ביטוח חיים, חס וחלילה ימות, מה יהיה עם הילדים שלו? מה?
אמרתי ליוסף שנענש.
כן, אבל שם זה קושיה גדולה למה הוא נענש, כי שואלים שם, הרי הוא פעל בדרך הטבע, זאת אומרת, הוא התחבר עם ההוא, מה אכפת לו לעזור שיוציא אותו, זה הגיוני. שני. אז רק אומר ששם יש קושיה מיוחדת למה... זה, בוא נגיד, לפי הפשט הוא לא עושה שום דבר רע. הוא ניסה לארגן לו פרוטקציה, מה? לא נורא שיוצאו אותו מהכלי, נכון? אז זה קושיה בפני עצמה. אני מדבר מצבים פשוטים, לא מצבים שבעליהם יש קושיות. ובאופן פשוט, אנחנו, תבינו, הרעיון זה לא להתנהג בצורה לא רציונלית, וכל השם יהיה בסדר. כבר הסברנו קודם שכל ההשתדלות מתחילה, וכל הביטחון מתחיל אחרי שנגמרת ההשתדלות. אבל מה שלמדנו עכשיו, שגם מושג השתדלות הוא מושג הגיוני. זאת אומרת, הרי אין סוף להשתדלות. תגיד, אני גם אשא 30 קמ"ש, כמו כל הנשים שנוסעות בצד שמאל 30 קמ"ש, כולם עושים תאונות בגללם, נכון? אני אשא 30 קמ"ש עם אוטו ממוגן ירי, ועם שלושה חיילים באבטחה, אחרי ש-18 מכונאים בדקו את האוטו. וגם זה אני אשא רק מעלי לשילוח, אחרי שקודם עבר טנק ובדק את הדרך, נכון? למה לא למעשה? זה השתדלות. אני אומר, השתדלות, ובוא נשתדל עד הסוף. אני אומר, יש גם היגיון להשתדלות, הכוונה להשתדלות הגיונית. דרך אגב, יש כלל ברמח"ל שבו הוא מגדיר מה זה הגדרה של השתדלות הגיונית. מישהו יודע, זוכר? הרמח"ל בדיוק שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, מצד אחד הרי כתוב נשמרתם מאוד לנפשותיכם, אדם צריך לדאוג לעצמו. מצד שני, איפה מידת הביטחון? אז מה ההגדרה? הוא בדיוק הרמח"ל אומר אותו דבר, שאדם הוא בוטח בהשם. זה סכלות, זה עוללות, זה בדיוק מה שהרב כותב פה. מצד שני, איפה הגבול? מה ההגדרה של הגבול? מישהו זוכר מהמסילת ישרים? הוא נותן שם הגדרה פשוטה מאוד, הגדרה לגבול. אף אחד לא זוכר, לא אומר, לא למדתם מסילת ישרים אחרים. למדנו אחתרים מספיקות, כמו שאומרים, הגשש, קנינו אחתרים מספיקות מלעיין. קניתי אחתרים מספיקות מלעיין, משהו כזה. כן, ואם עיינתי, שכחתי. ואם לא שכחתי, אני לא הבנתי. בקיצור, הוא נותן שם הגדרה מאוד פשוטה. הגדרה אומרת, איך נשכיחה איזה קשה לי. על זה נאמר, ערום רעה באלף, רעה בעין ונזהר, והכסיל עבר ונענש, משהו כזה. אז הוא אומר, מדובר על רעה בעין שרעה באלף הערום. הכוונה, מה שאתה רואה, מזה אתה צריך להיזהר. זאת אומרת, יש סכנה הגיונית. למשל, אומרים, מדווחים ברמקולים של היישוב שיש יורים בכביש לשילו. אז אל תיסע בדיוק, אנחנו חושבים שיורים שם. מצד שני, אתה תגיד, רגע, לפני 7 שנים היה שם מערב, וגם אז היה ליל ירח, וגם היום יהיה ירח, אז מה, אני משוגע לנסוע? נכון, כן? אז יש גבולות, הגבול הוא כזה, מה שאתה רואה בעיניים, סכנה הגיונית, שאתה רואה אותה בעיניים, הכוונה שהיא סכנה קרובה, שצריך רק שלב אחד שישי שתקרה. זה אתה צריך להיזהר, כל משהו כמה שלבים. זאת אומרת, אם אז בדיוק זה יקרה ככה, ואז זה יקרה ככה, ואז זה יקרה ככה, אז תהיה בעיה, אז לא בעיה שלך. אז הגדרנו, א', לפי הרמח"ל, מה ההגדרה של מה שקרה להיות נורמלי? הכוונה, מה שאתה רואה בעיניים, סכנה הגיונית או בעיה הגיונית המטפל, ומשהו מעבר לזה אתה לא מטפל. בואו נחזור לדוגמה שלנו, מיניות ניבה לאון. בזה ניבה להסביר למה, מצד אחד, אדם צריך לדאוג לעצמו, שיהיה לו פרנסה, מה? הוא לא יכול לסמוך הכל על השני. מצד שני, לא צריך להשתגיע לצד השני. איפה הגבול? הגבול הוא נורמלי. נורמלי זה אומר, זה אדם, זה הגיוני, שאם הוא ימות, חס וחלילה, שהוא צריך ביטוח חיים שהילדים שלו יהיה להם מה לאכול. זה הגיוני. אבל עכשיו לעשות 18 ביטוחים מכל הסוגים וגם לבטח את הקולר של הכלב שלא יעלו לפרושים וכל מיני דברים כאלה, אז בסדר, אז לא צריך לדאוג, יהיה בסדר, בסוף צריך עכשיו לפתוח גם בהשם. אז הסיבה הראשונה אמרנו שאדם לא יהיה נבעל לאון, אדם שלא מאמין בהשם, אני אומר, אני מכיר הרבה אנשים כאלה, הם כל הזמן צוברים כסף, חוסכים בערך על החשמל וצוברים כסף, למה? לא מפחדים מה יהיה אם יצטרכו את זה, מה יהיה אם יצטרכו את זה. זה דוגמה, זה נושא ראשון. נושא שני של שטוף בתאוותיו. מה הנקודה שטוף בתאוותיו? אמרו את זה נכון גם כן, אני צריך להסביר את זה. יש משפט שאומר, אכול ושתה כי מחר נמות. אכול ושתה כי מחר נמות. בסדר? מה הכוונה בזה? הכוונה בזה, אם אדם מאמין שיש תכלית לחיים שלו, הוא בוטח בזה, הוא לא מבין בדיוק מה זה העולם הבא, הוא לא מבין מה תכלית החיים, הוא לא מבין איך בדיוק הדברים עובדים, הוא לא בטוח בזה ב-100%. באופן כללי הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מבין שאם הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים עד עכשיו כל כך בסדר, אז כנראה שהוא גם ימשיך ככה, נכון? ברא אותנו בצורה כך מתוחכמת, העולם עובד כל כך יפה, אז בוא נתן לי דוח הנחה שאם הקדוש ברוך הוא זה חכם לברוא אותנו עד... אם הקדוש ברוך הוא יצליח ללכת אותנו במדבר 40 שנה, אז למה ביום האחרון לא יצליח? אז כנראה שהוא ילך אותנו גם עוד שנה. אז באופן כללי, בסדר, הוא גם כן... אנחנו, עוד פעם, בצורה נורמלית, אדם רוצה ליהנות, רוצה לעשות דברים בחיים, רוצה להצליח, ברור. אבל יש את ההרגשה הזאת, ועוד פעם, כל הדברים האלה אני ראיתי בעיניים ככה בפעמים, שזה, אולי אפילו אתם ראיתם זה בעיניים, יש כל מיני כאלה. עוד פעם, זה קורה יותר לאנשים בוגרים, שכבר מרגישים שעוד מעט העסק הולך להיגמר, עושים למצות את החיים, מה שנקרא, כן? נוסע לסין, נוסע לטיול בהימלאיה, נוסע באונייה לאלסקה, אני יודע מה, הולך ומנסה לעשות את כל הדברים בעולם לפני שהוא כבר מת. מה זה שאני תהיה באלסקה, זה משנה משהו מהדובים יהיו מרוצים. ראית עוד טוב, פחות טוב, כולם נראים אותו דבר. פרוון ולא, אתה יכול להסתכל בערוץ החיות, זה נראה, כל הדברים נראים אותו דבר. אז אתה רוצה לטף דוב, תלך לגן חיות, גם כי הדיב הסוצים מאחור. בסדר? יש לך הרבה זמן לאסקה, אתה מבין? אבל הוא מרגיש שהוא לא מצא את החיים, כי אין ערך לחיים הרי. אז זה נקרא שטוף בתאוותיו. תאוותיו זה לא רק דברים אסורים, הכוונה. רק לעשות דברים שהם לא מוסריים. הכוונה שאדם מנסה, מרגיש שאין שום אמת ואין שום ערך לשום דבר. ממילא הוא מנסה למצות את המקסימום מהחיים העלובים שלו. זה עוד פעם, יש לי הרבה דוגמאות אכזריות לזה. אבל אני לא אתם אותם. רואים את זה הרבה אנשים שמנסות לשמר את ה... הרי אין להם כלום חוץ בעולם הזה, אתם מבינים? הרבה פעמים. אז לא עושה ששאר מתבגרת, היא יצאה פחות יפה, לפעמים. כל האנשים שאולי ישמעו פעם, מאז שהגיע האינטרנט מצבי נועש, אתם מבינים? כמו שישמעו את זה, יעלבו. אבל לפעמים, מה לעשות? אז יש אנשים עושות כל מיני מתיחת פנים וזה, לנסות לשמר את ה... מה זה שטויות, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה זקנים, אז נהיה זקנים וגמרנו, מה יש פה להילחם ב... להילחם בטבע, אבל זה צריך ביטחון בהשם, שמה שהשם עושה זה כנראה בסדר. אז לכן זה יכול להביא, כמו שאמרנו, שני דברים. אחד זה נבעל לאום שטוף ותאוותיו, והשני שטוף ותאוותיו. זה החלק הראשון, הסיבה הראשונה. מה אתה אומר? הסברתי, כי אם אתה מאמין שלחיים יש ערך, וגם אחרי שיגמרו החיים או שתהיה זקן, בסך הכל יהיה. הכל טוב והכל בסדר ונחמד, אז אתה חי בזה. אבל אם אתה מרגיש שעוד 5 דקות הכל נגמר ואתה לא תספיק לעשות כלום, ומה שלא תספיק הלך, גמרנו, זהו, אתה בעולם מת, הלך הכל. הוא מנסה להכניס למעט חיים שיש לו, ל-70 שנה או 100 שנה שיש לו, הוא מנסה להכניס כמה שיותר, אתה מבין? ודאי שהם עושים ככה.
כולם.
זה לא קשור, א', כולם. רק כל אחד חולה נפש במדרגה אחרת. יש אנשים שמשלמים עם גמר גורלם. שוקעים בתאומות היוש. באמת אני מדבר, אני לא צוחק בכלל כל מה שאני אומר. אתה רואה? כתוב, זקני עמי הארצות, כמה שמזקינים, דעתם מתערפת. וזקני תלמיד החכמים, כמה שמזקינים, דעתם מתחכמת, או כוונה, הם הופכים להיות יותר חכמים. זה לא רק הכוונה באופן מתמטיקה, אלא הכוונה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. אתה רואה, זקני עמי הארצות, הם ממש משתגעים. רואים את זה. למה הם משתגעים? אין שום ערך בחיים. זאת אומרת, בן אדם מסכן, כל מה שהיה צעיר מלא מרץ, אני יוצא לי כמה פעמים לראות את הדבר הזה, גם כבעיניים, למרות שלדעתי דברים פשוטים ומפורסמים וידועים ממש ממש ממש, זה בכלל לא קשה לראות את כל זה. וזקני תלמידי חכמים, אני יודע, אפילו סתם זקנים חביבים הוגים בתורה, אז הוא שמח, הולך לבית כנסת בבוקר, לא מכיר כל הזקנים שם, וזה כולו עושר, כי הוא מרגיש שגם בגיל 90 יש לו ערך. למה? כי כל דקה של אדם לומד תורה, אז הוא עושה עכשיו מקיים שמיים וארץ, נכון? אז יש לו ערך, אבל מסכן לזקן חילוני בגיל 90, איזה ערך יש לו? מה שיקחו אותו הטלנדי וכיס הגליל ממקום למקום? מה זה משנה? סתם עול על כולם. נכון? אין שום ערך לחיים שלו. מה? אם החיים זה רק לשתות בירה וללכת לפאבים, אז מה שווה אחד בן 90 שהוא לוקחים אותו עכשיו הטלנדי לוקח אותו עם הקל? הוא לא שווה כלום, נכון? אבל אם העיקר זה הרוחניות, העיקר ללמוד תורה, אני אומר, גם אם זה לא נכון, גם אם משה רבנו עבד עלינו, עדיין רק של להציל את כל הזקנים המוללים משיגעון, זה יפה, אבל אני מרגיש שהוא עושה דבר גדול. הוא בוטח בהשם, הוא מבין שיש ערך לחיים שלו, גם בתור אדם זקן, בתור אדם בוגר, בתור אדם שכבר כאילו מיצה את החיים שלו, אתה מבין? כי הוא לא מיצה את החיים. אם החיים זה רק החיים החומריים, אז אדם אין שום ערך למה שהוא עושה, אז הוא מחפש כמה שיותר עוד להספיק ליהנות ממה שהוא נהנה שהוא היה צעיר. שהוא היה צעיר, אז הכל היה נהדר.
זה שהוא מניח שהחיים
אדם דתי, אתה אומר, אדם חילוני.
אדם דתי.
אני אומר, מעבר לעולם הבא והכל. עדיין יש ערך לכל מה שהוא עושה. למה יש ערך? מעבר למה שאמרתי קודם שהתורה יש להם. אני אומר, בוא תכנלי. אם אני בוטח בהשם, הכוונה. אני מבין שהשם ארגן את החיים בצורה מושלמת. בסדר? כיוון שהשם ארגן את זה מראש בצורה שאנשים ימותו בסוף. כיוון שזה חלק מהטוב, אין לי מה לפחד, אני רץ קדימה, אתה מבין? אז אין לי מה לתפוס עכשיו כמה שיותר מהחיים. אני אחיה בצורה נורמלית, זה נגמר. אבל אם אני חושב שאין שום דבר אחר, אין כלום בעולם, אין ערך, אין שום דבר, אין הקדוש ברוך הוא, אין לי ביטחון בהשם, אז גם אנשים דתיים כאלה יש הרבה, כי הם לא מאמינים באמת בהשם, לא מאמינים באמת שהכל טוב. ובגלל
שהם אנשים חומריים?
אז זה הופך אותם לחומריים. כי חוץ מחומר אין כלום, הוא לא מאמין בכלום. תראו, מי שבוטח בהשם באמת לא יכול להיות עצוב אף פעם, שמתם לב לזה? אני אוכל לכם שאי אפשר להיות עצוב, זה מאוד פשוט. אחד, השם כל יכול, כן או לא? כן? שתיים, השם טוב? כן או לא? נו, אז איך אפשר להיות עצוב? אז הכל טוב, מה עכשיו? רגע, לא בסוף, עכשיו, השם טוב? עכשיו השם כל יכול? אז איך רע?
אם יש לך חבר, אז אתה עצוב.
זה משהו אחר. א', גם על זה יש לי מה להגיד. לא, אתם צריכים, רגע, תירגעו. בדיוק, זה מה שאני אומר. למה אתה מודה? כי זה לא רע, תקשיבו. רגע, תירגעו! תירגעו. 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 תראו, יכול להיות שאימן שיעור שלם על המוות, אם נספיק, לא כל הקושנה אני מספיק את זה, אבל אני אסביר לכם דבר אחד פשוט וקטן ותבינו אותו, ואז לא הולך את כל הקושיות הקופצניות שלכם. יש שני סוגי עצבות, יש שני רמות של עצבות. יש מה שנקרא עצבות או נקרא לזה צער טכני, ויש צער ועצבות מהותיים, אני אסביר. נגיד שעכשיו, אני יודע מה, מישהו נשבר לו הרגל, אז כל הזמן הוא עצוב, מה זה ברור. או שכמו שאמרת, מת לו חבר, או לא יודע מה שהוא קרה, כל מיני צרות, חסר צרות בעולם. אבל אף אחד לא מצפה מאדם להרגיש עושר פנימי כאשר עכשיו עושים לו חור בשן. נכון? אין לו שום דבר. עוד פעם, בזמנים עושים את זה בלי הרדמה, כן? אז לא יודע, בלי הרדמה עושים לו חור בשן, מה, הוא יהיה מאושר? לא. אבל זה מה שקרה עצבות טכנית, כן? ואדם עכשיו קשה לו, כואב לו, עצבני, קרה לו משהו, אני יודע מה. בסדר? בדיוק, אני יודע מה, יש גשם והוא רטוב. אז הוא לא שמח. אז זה טכני. אבל יש מה שקרה עצבות מהותית. זו מהותית שבאדם מרגיש או לא מרגיש שהאם חייו מתנהלים כמו שאתה מרגיש שמחה פנימית. שמחה פנימית זה לא טוב, זה לא מילים גבוהות. הכוונה שהוא מרגיש בו בזה שהכל בסדר. שהוא נמצא במקום הנכון, שהוא עושה את הדבר הנכון, שהוא חי כמו שצריך. אז זה דבר שהוא כן צריך להיות, בזה אי אפשר להיות עצוב. אני אומר פה, ברור שבאדם דקר אותו קוץ, אז כואב לו עכשיו הקוץ. אבל זה לא הרמה שאני מדבר, אני אומר הרמה שיש אנשים שהם, אני לא רוצה להגיד זיכונים, אבל כל הם מרגישים שהכל רע. לא במובן הטכני שעכשיו אני יודע מה הוא רעב, במובן הערכי. זה חוסר ביטחון בהשם, אתם מבינים? מי שבוטח בהשם אין לו מה להיות עצוב, כי זה הכל מה ש... ככה שמארגן את העולם, סימן שהכל טוב. טוב, אנחנו בזמן רוצה לתת את הזמן על הסעיף הקטן הזה. הלאה, בואו נמשיך.
זה קורה אבל גם
בהנחה שיש לאדם ביטחון בהשם, גם אם הוא נוצרי, אז מידת הביטחון בהשם עושה לו את אותם דברים כמו שהוא עושה לכל בוטח בהשם. אנחנו לא אמרנו אף פעם שאין שום נקודת אמת בשום מקום בעולם חוץ משל עם ישראל. יש גם נוצרים שעושים דברים טובים. טוב, אז זה הסיבה הראשונה. בואו נעבור לסיבה השנייה. בואו נמשיך לקרוא עכשיו. כי עשינו לי בוקר מכה, אבל כן, והסיבה השנייה, גם שלא תיפול עליו רוחו, רואים בעת צרה ומצוקה. אני ממשיך פשוט בשורה שישית מלמעלה, איפה שעצרתי קודם, בצד שמאל. גם שלא תיפול עליו רוחו בעת צרה ומצוקה, כי עשינו לי בוקר, אין מצור להשם יושיע. אז הסיבה השנייה שהשם עשה את מידת הביטחון, זה כדי שגם במקום שנראה לך שאין שום סיכוי, ובאופן לפי ההיגיון של העולם הזה המצב נואש, תדע שדיין הקב"ה יש לו את הדרכים שלו לטפל במציאות. אני חושב שאנשים לפני 100 שנה בגולה או 200 שנה בגולה לא העלו בדעתם איך יהיה שיבת ציון. באמת, אין שום סיכוי, אני יודע מה, לפני 500 שנה. הנוצרים והמוסלמים בשיא העוצמה שלהם יהודים נרדפים וסבועים וסחופים כמו בכל מקום. אני נראה להם שאין שום סיכוי שפעם יהיה טוב. אני חושב הכל קרה, אני חושב שאנשים מרגישים בדיוק אותו דבר היום. ננתח את המצב בתור אדם דתי שלא מאמין, אין לו ביטחון בהשם, נגיד, כן? כן, תראו המצב על הפנים מה שנקרא, אנחנו מאמינים, ארץ ישראל, לעם ישראל, מה יעשה כל הערבים האלה? מה יהיה? כולם נגדנו, הערבים האלה רק מתרבים כל היום יותר ויותר, נהיו יותר חוצפנים. אין לנו שום סיכוי, מה, איך יהיה פה? מה יהיה? פתאום מה, יבוא צונאמי ויעיף אותם? מה יקרה? אז אנשים מתייאשים, נכון? למה מתייאשים? כי באופן לוגי היום, אתה לא רואה פתרון לוגי, אלא אם כן פתאום אני יודע מה, יבוא המשיח. אבל באופן רציונלי אין עכשיו נקודתית פתרון, איך אתה עכשיו דואג שכל ארץ ישראל תהיה של היהודים כמו שהבטיחו בנביאים. אז אנשים, מי שיש לו ביטחון מהשם, הוא בסדר, קדוש ברוך הוא כבר הוליך אותנו מהם ומתן תורה עד היום, כבר עברנו כך הרבה, כל מה שקדוש ברוך הוא אמר קרה, נכון? וחזרנו לארץ גם כן, הכל, אז גם זה יהיה בסדר, אז איך יהיה בסדר? לא יודע, היום לא יודע, מחר גם כן לא יודע. אבל יש לי ביטחון, אני ממשיך לרוץ קדימה, נכון? אבל מי שאין לו ביטחון מהשם, אז באמת הוא יכול להתייאש. זה בעצם שמידת הביטחון היא באה נגד הייאוש. בדיוק מה שקורה לנו עכשיו בתור עם. אני חושב שגם הרבה חבר'ה שלנו יש להם את הבעיה הזאת. מרגישים שהכל על הפנים מה שנקרא, כן? גירשו את הילדים בגוש קטיף, הערבים רק מתרבים. הכל על הקנטים מה שנקרא, נכון? לכאורה. אבל צריך להיות טיפש גמור בשביל לא לחשוב ככה. זה בעניין הביטחון. אני אומר, הקדוש ברוך הוא מספיק חכם היה להוליך אותנו ככה בשנים, אז מה עכשיו בדיוק בסוף פתאום נגמר לו הבטריה, מה קרה? נכון? זה יהיה בסדר, מה? איך יהיה בסדר? מה יהיה? מה יהיה? מה נעשה עם הערבים? לא יודע, נעשה עם הערבים. כמה שהוא ידאג להם כבר. יקבלו פתאום מנוע ויעופו לירח. אני יודע מה יהיה. יהיה בסדר, מה? מה אתה דואג? יהיה בסדר. עד היום היה בסדר? יהיה בסדר. כן, מה?
איך
אנחנו
אומרים להתנהל במחשבה כזאת?
לא, אתה צריך לעבוד בצורה, הסברתי, זה לא סותר שום דבר רציונלי. אתה עובד בצורה רציונלית, אתה ממשיך לבנות יישובים, אתה ממשיך לחנך, אתה ממשיך ללכת לצבא, אתה עושה הכל בצורה רציונלית. אבל למעשה, גם עם כל זה, אתה לכאורה עומד עכשיו מבוי סתום, נכון? אתה אומר, אני אעשה את שלי, אז זה נאמר, לא הולך המלאכה לגמור, ואין את הבן אחרים לבטל ממנה. אני עושה את שלי עכשיו, כל השאר הבעיה של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהסברתי. הביטחון לא אומר, אוקיי, עכשיו טוב, אני לא רואה פה סיכוי, אני יושב עכשיו, לא אכפת לי, לומד תורה כל היום, גמרא, שהקדוש ברוך הוא ינהל את העניינים כמו שאני מחרה לי. זה חוסר ביטחון, זה לא חוסר ביטחון, זה חוסר הבנת המושג ביטחון. אני באופן רציונלי עושה את המקסימום שלי. מה זה המקסימום? אני הולך לצבא, אני מנסה לבדוק יישובים, מנסה לחנך, מנסה ללמד, מנסה לעשות מה שאני יכול. עכשיו גמרתי לעשות מה שאני יכול. עכשיו עדיין נראה לי שיש מבוי סתום, לא בעיה שלי יותר.
מה
התועלת שיש בזה בכלל? הוא אומר, התועלת היא שבסוף העולם כמעט נהיה בצורה רציונלית. אתה מבין מה אני אומר? בסוף, בזכות זה שאתה תלמד תורה ותחנך ותעשה דברים, אז הכל יסתדר, אבל איך יסתדר? לא יודע. סליחה, לא שמעתי. בדברים פרטיים שלהם, לא בכלל. בדברים פרטיים, בשמירה פרטית, נכון? מפני שודדים. כן, אבל פה מדובר על כלל ישראל, נכון? מדבר שם על כלל ישראל, כלל ישראל. אז יש לנו ככה בתלמיד החכמים, אז למה עם ישראל צריך נתירות? לכאורה לא צריך נתירות? בכלל. זה פרט וזה כלל, אל תבלבל. יש בפרט, אדם תמיד חכם, הקדוש ברוך הוא שומר עליו באופן פרטי כמו שאמרנו שהוא ראש גחה, ועכשיו מדובר על כלל ישראל, נכון? זה בא לשאלה כלל ישראלי, מה יהיה עם עם ישראל? אז נכון, אם כולם יהיו צדיקים, אולי לא הייתה בעיה. אבל זה לא ככה היום. טוב, הלאה, ממשיכים. אז למעשה את הסיבה הראשונה והשנייה הבנו. בוא נקרא רק את המשפט הבא, למרות שכבר למדנו אותה, בצד השני, אבל מעולם לא נוסדה מידת הביטחון כדי שהידע יקנה האדם לעצמו מידת העצלות. שלא להצ... זה מחשב משהו שהסברתי, לא סוד להשתלב בכל השיג ידו, בין בעסקי הכלל, בין בעסקי הפרט. ומכל שכן שלא נוצרה כדי שיכנס האדם על ידו בסכנות הנפש, הגוף והנפש. בסדר, עכשיו הרב מסביר פה את העיקרון הזה באריכות, אבל את העיקרון הבנו. כל הביטחון לא נועד שאדם ילך עכשיו לטפס על האברסט עם מכנסיים קצרים ולהגיד לו שאני אעזור. בסדר? א' אין לך מחפש שם באברסט, וגם אתה הולך לגבום שזה מסודר. בסדר? יופי. אז זה השלב הראשון שגמרנו, שבו א' הגדרנו עד הביטחון, שזה אותה נקודה שבה אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים באותם תחומים שאין לך בהם שום שליטה. ב' הסברנו מה הסיבה שהשם יסד בכלל את המידה הזו. הסיבה הראשונה היא בשביל לבנות חיים נורמליים כדי שאדם לא יהיה שטוף לאון כמו שאמרנו קודם, והסיבה השנייה כדי שלא תיפול רוחו של האדם עליו מתי שהוא לא רואה באופן נורמלי את הפתרון לבעיות שלו. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים, אבל זה לא פותר אותך בשום נקודת זמן מלעשות את המקסימום שלך. גם המקסימום בתורה. אתה צריך להתפלל, אתה צריך לתת צדקה ולחזור בתשובה בדיוק כמו שהשם אמר. למרות שאתה חושב לך שום סיכוי ואתה לא יודע מה יהיה. כל השאר, אתה עשית את שלך, כל השאר זה בעיה של הקדוש ברוך הוא. הבנת את העיקרון? נהדר. אז עכשיו, וזה גמרנו את החלק הראשון של להסביר מה זה ביטחון ומה הסיבה שיש לביטחון. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. אנחנו צריכים להבין איך מגיעים לביטחון ומה עוצמת הביטחון. זאת אומרת, כמה הביטחון כולל או לא? כאן נדבר על א', איך מגיעים לביטחון, ב', מה זה, מה כולל הביטחון? על מה אני יכול לפתוח ועל מה לא? אני יכול לפתוח בהכל, או שאני יכול לפתוח על חלק, אני תלוי בזה שאני צדיק או לא תלוי בזה שאני צדיק, הבנתם? זה הסוגיה הבאה. שזה אנחנו עכשיו נלמד דבר ראשון מספר האמונה וביטחון של הרמב"ן. סוגיה זה איך מגיעים לביטחון, ומה הביטחון כולל? מה אני יכול לפתוח? במה? אני יכול לבטוח שהגג לא ייפול לי עכשיו על הראש, נכון? אבל אם אני יכול לבטוח בזה שכל הדברים יסתדרו לי 100% בכל דבר בחיים או לא? מה הגבול של הביטחון? מבין? זאת השאלה, זאת לא התשובה. הלאה. מה שאמרתי קודם, איך אתה שכיחה איזה קשה אני? זה לא קשור. קודם דיברנו מהצד שלי. מתי אתה צריך להתאמץ? ומתי אתה לא צריך להתאמץ? מתי אתה צריך לפחד? מתי אתה לא צריך לפחד? אז פה מדובר על מה אני צריך לפחד ולהתאמץ. השם יארגן לי את הכל?
לא, מה שלא בהשגתך.
כן, אבל על כל מה שלא בהשגתי. זה לא משנה אם אני רשע גמור גם. גם אז השם יעזור לי. זה השאלה. אני אומר, תכף נראה מה התשובה, אבל זה השאלות. עוד לא אמרנו את התשובות, רק אמרנו את מה הולכים להגיד. טוב, בואו נתחיל לקרוא. אז דבר שאנחנו לומדים עכשיו בספר אמונה ביטחון של הרמב"ן, את החלק הראשון. האמונה והביטחון הם שני עניינים שאחד צריך לחברו ואין חברו צריך לו. שהאמונה קודמת לביטחון היא מתקיימת בלב המאמין, אף בשביל הביטחון אימה ואינה צריכה לו בקיומה, לפיכך אינה מורה עליו. אבל הביטחון הוא מורה עליה שאי אפשר לא להיות קודם לה ולא להתקיים בלעדיה. לכל הבוטח יקרה מאמין, אך לא כל מאמין יקרה בוטח, כי אמונה היא כמו אלה וביטחון כמו הפרי ופרי לא תגן וכו'. אני קופץ טיפה קדימה. אז דבר ראשון, הכלל הפשוט מאוד 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 שאומר הרמב"ן זה, שהאמונה וביטחון הם למעשה שני שלבים. שהראשון זה האמונה והשני זה הביטחון. זה לא יכול להיות הפוך. זה אדם לא יכול להיות בטוח בהשם, הוא לא מאמין בהשם, נכון? זה מאוד הגיוני ורציונלי ופשוט. אבל מצד שני, זה שאדם מאמין בהשם, זה עוד לא הוכחה שהוא בוטח. כי יכול להיות אדם שהוא מאמין ולא בוטח, כמו שנראה בהמשך. אבל הפוך לא יכול להיות. לא יכול להיות אדם שהוא בוטח בהשם ולא מאמין בהשם. זה פשוט לא הגיוני. אז זה מה שהוא אמר, שהאמונה היא לא ראיה לביטחון, אבל הביטחון הוא ראיה לאמונה. בסדר, זה השלב הראשון, אז יוצא שביטחון בהשם הוא תלוי באמונה. כן? אבל זה לא אומר שכל מי שמאמין בוטח בהשם, כמו שאנחנו מכירים אנשים, אתה יכול להסביר למה. בסדר? הלאה, בוא נמשיך. עכשיו אני ממשיך מהמילים, ואין כל המאמין בוטח. אתם רואים? כן, הביטחון והאמונה מול הרשע עם הכוכבית. רואים רשע עם כוכבית? יש לו כוכבית על המצח. אם תחו בחוב, תראו מה כוכבית על המצח, תדעו שהוא רשע. יש פה רשע עם כוכבית. בסדר? זה הוכחה. אוקיי? מישהו כוכבית על המצח, תדעו שהוא רשע. וכן הביטחון והאמונה. כל הבוטח מאמין, לפי שאינו בוטח מי שמאמין בו, שיכולת בידו למלות שאלתו, עכשיו אני קורא לאט. ואין כל המאמין בוטח, כי לפעמים ירא שמא יגרום החטא, או שמא קיבל כבר על מעשיו הטובים בניסים שעשה לו הבורא. כן, למי הוא רומז פה? שתי רמזים יש פה, שני, לשתי מקרים, מה? לא שמעתי. נכון, יפה. אז הרמז הראשון זה על יעקב אבינו, שאומר, ירא שמא יגרום החץ, נכון? שיעקב, הרי, שיש שאלה גדולה במפרשים, והיא, הרי יעקב כבר השם מבטיח לו שיחזור לארץ והכל יהיה בסדר, נכון? אז מה מפחד מעשיו? כבר השם מבטיח לו. אז הוא אומר, כתוב, ירא שמא יגרום החץ, לך תדע איזה צרות הוא עשה בחיים, מפחד. בסדר? אז זה הרמז הראשון. הרמז השני מה זה? למי הוא רומז? זה הכל חומש שם רשי. נכון, אברהם אבינו, נכון מאוד.
לא רוצה לקבל את ה...
איפה? הוא רצה? לא, פחד שמה הוא קיבל, בדיוק. אברהם אבינו, אחרי מלחמת המלכים, אומר לו, השם, אל תראה אברהם, שכרך הרבה מאוד, נכון? אומרים, מה החידוש? אומרים שאברהם היה ירא, שמה הוא קיבל כבר את השכר על מעשיו הטובים, במה שהוא ניצח את המלכים בצורה כל כך ניסית ש... אברהם וכמה חניכה וצריכו לנצח ארבעה מלכים, בסדר? אז הוא ירא שמה הוא קיבל שכר על חסידה, ולכן הוא לא בטח בהשם בנקודה הזו. אז הוא אומר לו, ירא שמה קיבל כבר, מסע אותו בניסים שעשה לו הבורא, זה אברהם אבינו. וכאשר מוצא עצמו חוטא ופושע נגד חסידי הבורא יתברך, הוא לא מסע לשאול לבטוח בו שצילו מצרתו, או שייתן לו רצון ליבו ותאוותו. ועל כן יסתובב לנוהג של עולם לייצל מצרתו, או להשיג שאלתו. פה אני מתלבט אם הוא חולק על הרב או לא. אני כל פעם אומר דבר אחר, אבל לכאורה על פניו באופן פשוט הוא ודאי חולק על מה שלמדנו קודם מהרב. אז בואו נקרא את זה. אני ממשיך פשוט לקרוא ברמב"ן. בסדר? רק שימו לב שפה, עוד פעם, או שהוא חולק על הרב או שצריך תירוץ. אני כבר לא זוכר מה התירוץ, אז כנראה שהוא חולק על הרב. אבל יש לי אולי תירוץ. נעננו בפשטות הוא ודאי חולק. לולא הראה שמא יגרום החטא, היה השתדלות להינצל אפילו על ידי נוגע העולם חיסרון אמונתו. שהרי כתיב ולא ראיתי צדיק נעזב וזרוע מבקש לחם. ואפילו הלל ורבי חנינא מדוסא חברים שהיו נעים ביותר מעוטי ממון לא היו נזבים כשזה קנון זה חסים בעולם. ואין לשון עזיבה נובן מי שהיה סמוך ואחר כך נעזב וכו'. אז פה הרמב"ן בשלב זה מוכיח שלמעשה אם לא הסיבות האלה שמא יגרום החטא או שמא קיבל שכר על מעשיו אז בכלל לא צריך לעשות שום דבר בעולם. הכל היית סומך על הקדוש ברוך הוא וזהו. אני אומר צריך לברור אם זה חולק על הרב או לא או שזה רק נקודה מסוימת שצריך לברר. במקום שענייננו אנחנו רואים שאדם יכול לא לבטוח בהשם משתי הסיבות שאמרנו, או שהוא יראה שם הגרום החץ, או שהוא לא מגיע לו, או שהוא מגיע לו אבל קיבל. בוא נמשיך טיפה. על כן לא ייתכן שירא מי שבוטח בעצמו שלא חטא, הבוטח בו, שירא שאומר שתפילה של כן, טוב, בוא נראה אם אני מטפס קדימה או שאנחנו... אז שלב ראשון למדנו את השיטה הראשונה ברמב"ן, תכף נראה מה זה השיטה השנייה, והשיטה הראשונה ברמב"ן, שבה ביררנו שהביטחון הוא תלוי בעוד גורמים. זאת אומרת, באמת הביטחון היא מידה מעולה וחשובה מאוד, ואם אדם היה שלם, הוא היה יכול לפתוח בשלם, הוא היה יכול, אלא מה? זה תלוי באדם, זה תלוי, ודאי זה תלוי בשאלה אם הוא צדיק או לא, נכון? מי שהוא חוטא, אז ברור שהקדוש ברוך הוא ממעט לו בזכויותיו, אם אלו לא יכול לפתוח בשלם, ואז הוא ממעט. הוא צריך איכשהו להשלים את זה במקום אחר, בסדר? זאת אומרת, יוצא לפי השיטה הזאת שהביטחון המוחלט הוא רק לאדם שלם לגמרי, אבל באופן כללי, כל אחד לפי מדרגתו, ככה מידת ביטחונו יכולה או לא להיות בהשם. בסדר? ברור עיקרון? יפה. עכשיו אנחנו עוברים ללשם. הלשם, תפקו את הדף, הלשם זה הקדוש לשם. כן? הקדוש לשם זה הקדמות ושערים, כן? הקדוש הוא סך הראשי תיבות של הקדמות ושערים. אז בעל הלשם, שמעתם על בעל הלשם? יש ספר לשם שבור והחלמה, שכתב אותו בעל הלשם. זה מישהו מהדור של הרב, זאת אומרת, אומרים שהוא החברותא של הרב בקבלה, אני לא יודע אם זה נכון, זאת אומרת, לא יודע באיזה מדרגה ואיזה רמה זה נכון, בכל מקום הוא ודאי מהדור של הרב, והוא מכיר אחד השני. והוא מקובל על כל שכבות ישראל בתור מקובל גדול וצדיק גמור וכו'. בסדר? זאת אומרת, זה... קיצור, יש מה לדבר. בסדר? אז זה הקדוש לשם, יש לו שני ספרים שאני מכיר לפחות, אחד זה הקדוש, זאת אומרת, הקדמות לשערים, והשני זה דרושי עולם התור. שני ספרים עבי קרת, ואולי יש לו עוד ספרים, וזה מה שאני מכיר מכיר. כל מקרה זה מתוך הספר הקדמות לשערים. עכשיו, מדבר פה הקדוש לשם על... על דור המדבר. בסדר? הנושא פה זה דור המדבר, שהוא מדבר על האם הם בטחו או לא בטחו בהשם, בוא נקרא ונבין מה הוא אומר בפנים, ואחרי זה נבין את הנקודה השנייה בביטחון. וזהו מה שגינה אותם הכתוב, את דור המדבר, שלוש למעלה. רואה? באמצע השורה. וזה מה שגינה אותם הכתוב. אתה נושא בשלוש למעלה, באמצע. וזהו מה שגינה אותם הכתוב את דור המדבר, הכוונה, תהילים ה-ח', כי לא האמינו באלוהים ולא בטחו בישועתו. ואמר שם עוד, ולא האמינו בנפלאותיו. בסדר? אז אתם רואים שבספר תהילים מגנים את עם ישראל לדור המדבר, שלא בטחו בהשם, נכון? ולא האמינו בנפלאותיו. אמנם כל זה הנה לא היה מחמת רוע לבבם חס וחלילה, אלא רק מחמת, אתם זוכרים שדור המדבר הם אנשים גדולים, מי שהיה במקרה דבר ברכה נעמתים, זה בערך שלושה. הייתה חצי מהם לא פה, רק אחד וחצי פה, לא? אלא רק מחמת שלא מצאו את ה... כל זה לא היה, הנה לא היה מחמת רוע לבבם חס וחלילה, אלא רק מחמת שלא מצאו את עצמם כדאים לזה. והוא כסברת החסיד בחובת הלוות שער הביטחון פרגיל למקדמה ד', זה בדיוק השיטת הרמב"ן שהבאנו, זה מופיע גם בחובת הלוות, כי אין להשתמש במידת הביטחון, אלא רק מי שעושה רצונו יתברך שמו בכל התורה והמצווה, והוא עבד נאמן להשם, כמו שאמרנו ברמב"ן. זאת אומרת, למה דור המדבר לא בטחו בהשם? לא כי הם היו רעים, אלא בגלל שהם ידעו שהם יעשו חטאים, אז הם לא יכולים לבטוח בהשם, זה הגיוני. ולכן כאשר הם באו למדבר ומצאו עצמם שעומדים תמיד בפיתוי הסמך מים ותחבולותיו, הכוונה היצר הרע, לא הריבו את עצמם לבטוח בהשם שיתנהג עמם למעלה מן המידה וניסים תמיד, כי אמרו שאינם כדאים לזה. ולכן היו באים לתנועת תמיד, למה זה הילתנו במצרים? מאחר שאי אפשר להתקיים במונותו את בראש מוקר, הוא ידע יצרה שמתגברת חדש לכל יום. זאת אומרת, הטענה שלהם למה הילתנו במצרים, זה לא כמו שהם רוצים לחזור במצרים. אומרים, תראה, מה הבאת אותו? מקום שאי אפשר לא לחתור. כבר שחתנו, אי אפשר לפתוח בהשם, אז תחזיר אותה במצרים, שאף פחות לא לחתור. במדבר הזה אי אפשר לא לחתור. בסדר? יפה. אמנם הנה שגו בכל זה הרבה. והייתה השגיאה בשתיים. היה להם שתי שגיאות. אחד, הוא כי הרי אין הקדוש ברוך הוא בתלויים בהיותיו, כמאמרם זם עבודה זרה וכו', אין לאדם אלא להתחזק לתמיד, והבא לתאר מסיים אותו. וגם הוא מביא הוכחה ממסכת שבת, והם אדם אחרים וכו', וכפתים כזה קדימה. יפה. אז השגיאה הראשונה שלהם הייתה במה שהם חשבו, שזה שהשם מביא אותם למדבר, זה אומר שאין להם סיכוי לנצל מיצר רע. כאילו השם שם אותם בניסיון שאין להם סיכוי להצליח, וממילא, כיוון שהם נכשלו, אז ממילא עכשיו הם לא יכולים לפתוח בהשם. זאת אומרת, היה פה שני שלבים. שלב ראשון, הביאו אותם למקום שאי אפשר להצליח, כאילו מדבר נחש שרף והקרב, זה כל מיני סוגים וגוונים של יצר הרע. אז מה יכול להיות מה הפליטינים האלה יעשו שם? ואחרי שהם חטאו, אז קל וחומר שעכשיו הם כבר לא יכולים לפתוח בהשם, בסדר? זאת אומרת, השגיאה הראשונה שלהם הייתה שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. את זה כל אחד צריך לזכור לעצמו טוב בראש שלו, בכל חייו המסכנים והעלובים מהיום ועד עד החדשה. זה שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. זאת אומרת, אין דבר כזה שאין לכם ניסיון שלא יכול לעמוד בו. אין דבר כזה פשוט, בהגדרה. זאת אומרת, אם יש ניסיון, אתה יכול לעמוד בו נקודה. אין דבר כזה ניסיון שאי אפשר לעמוד בו, כי אחרי אתה לא מקבל אותו, אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא לא מחלק כולם אותם ניסיונות. יש אחד כמו משה רבינו של ניסיונות בשמיים, ויש אחד שאולי הקדוש ברוך הוא לא יודע, לא מנסה אותו בכלל. פעם בשבוע הוא דורש ממנו לתת אגורה לעני רעב מאוד, פעם בשנה. הוא מבקש ממנו לתת חמש אגורות לעני רעב מאוד, בסדר? וגם כן חמש אגורות שהוא מצא אותם. זה הניסיון הכי גדול שהוא מביא לו. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא מחלק את הניסיונות לפי האנשים. אז אם אתה קיבלת ניסיון, זה מה שאתה יכול לעמוד בו, אחרת לא היית לא, לא, לא מקבל אותו. אז זה בכלל כלל טוב שתדעו, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניים בהיותיו. לאן זרקו אותך אתה יכול לצאת משם? אז זה הטעות הראשונה שלהם. הטעות השנייה, זה טעות בנושא הביטחון. מה? איפה הגעת למסקנה המוזרה הזאת? מה שאמרתי. זה לא נורא שהם חוטים, לא הבנתי למה. להפך, זה נורא שהם חוטים.
לא, אבל
זה מה שאני אומר, תשובה אין מציאות שאין מה לעשות. זה בדיוק עכשיו שלמדנו בצניעה הזאת.
זה מה שאני
אומר. אתה אומר שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא מעניש, אבל לא בא בטרוניה. גורם לחטוא ואז לא בא בטרוניה.
נכון.
אבל המצאת את זה. זה לא קשור, זה אונס. זה לא קשור, זה אונס, זה לא בחירה. לא, זה לא בחירה, זה אונס. סליחה. יש הבדל בין בחירה לאונס. אם אני אקח את היד ואתן לו סתירה, אז יש בך נקודת אשמה אפילו מינימלית? אתה לא אשם וזהו, זה לא עבירה בכלל, נכון? האם תינוק נולד בבית חילוני, והוא קיבל, במקום שניתנו לו מטרנה, נתנו לו חלב של גמל, אז הוא אשם במשהו? התינוק הזה אחרי זה הוא עשה עבירה? לא, זה אונס גמור. מה זה? לא, הוא לא, זה לא אונס. זה לא, זה אונס. ואדם גדל באי בודד, הוא לא ראה יהודי בחיים שלו, הוא יהודי. עכשיו הוא אכל שם קרפדות, אז יש לו, זה לא, זה לא, מה אתה, זה אונס פתר רחמנה, זה נקרא אונס גמור. האדם לא יודע מכלום, זה אונס. נכון, אתה מדבר על מצב, יכול להיות אם אדם שמע קצת על הקדוש ברוך הוא, אז השם ייתן לו את הניסיון הזה, הניסיון של החילוני יכול להיות האם הוא ימשיך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. או לא, נכון? נכון, אבל הניסיון שלו זה על מה שהוא יכול ומסוגל לעשות. אף אחד לא יכול לצפות שאדם חילוני, שפעם אחת שמע שיש אלוהים, הוא כבר יהיה צדיק גמור ויקיים כל המצוות, אלא אם כן, לא יודע, הוא נשמע כמו שרבים. אז לכן, הקדוש ברוך הוא לא בא לתור בטרוניה, אבל זה לא נקרא עבירה, זה ההבדל, אתה מבין? אם זה נקרא עבירה, אז ממילא זה כבר לא טרוניה, אתה מבין? זה לא כמו שאתה אומר, זה לא עבירה פשוט. באדם שלא יודע בכלל שיש שבת בתורה, אז זה לא נקרא עבירה, זה עוד הסגמור, אתה מבין? הוא לא שמע על שבת בעולם, הוא גדל ברוסיה, לא יודע, לא שמע שיש שבת. אולי לא נראה לפי פשט החומש שהם היו נוסעים. מה שכתוב פשט החומש, שמשה אומר להם מה לעשות שלא... בפשט לא היו נוסעים, אולי. טוב, אז זה הסיבה הראשונה. שם טעו. עכשיו הסיבה השנייה שקשרה לענייננו, והשגיאה השנית, חבר'ה שקט, הנה הייתה סברתם בעניין הביטחון. חבר'ה, תשתקו. נכון, אתם נרגעים? זה מאוד יפה. כן. כי האמת היא, אתם רואים, השגיאה השנית, הנה אתה סברתם עניין נכון, כי האמת היא שאין דבר עומד נגד הביטחון, כי מה שכתוב במדרש שלי בזרון המבית, והבוטח בהשם חסד לסובבנו, אפילו רשע בוטח בהשם חסד לסובבנו, ואמרו שם עוד רבים החובים לרשע, לפי שאינו תולה ביטחונו בהשם, והבוטח בהשם אפילו רשע עיין שם, וכן אמר הרמב"ן בספר מעמד הביטחון פרק א', עכשיו בואו נחזור לרמב"ן, ונראה שלרמב"ן מביא עוד שיטה. בואו נחזור לרמב"ן, שזה מביא אותו ללשם, ואחרי נחזור ללשם. בואו נקרא למטה, אתם רואים? בעמוד 2 למטה אני הפסקתי קודם, אבל עכשיו כתוב ועוד. עוד אמר בטח בהשם ועשה טוב. כלומר, אף על פי שאין בידך מעשים ותדע בעצמך שאתה רשע, עם כל זה בטח בהשם, כי הוא בא לרחמים ורחם עליך. כן, הפסוק הזה, מתוך הפסוק מוכיחים את מה שעכשיו אמרנו. כי הפסוק לכאורה היה צריך להיות לפי השיטה הקודמת שלמדנו, עשה טוב ובטח בהשם, נכון? אם הביטחון תלוי במעשים, אז הפסוק גם צריך להיות עשה טוב ובטח בהשם, נכון? קודם תעשה טוב, ואז תפתח בהשם, נכון? אבל הפסוק עובד הפוך, הוא אומר פתח בהשם ועשה טוב, זאת אומרת הביטחון לא תלוי במעשים. פתח בהשם זה עומד לפני עצמו, זה בדיוק החידוש פה, זה בכלל לא קשור אם אתה עושה טוב, אז זה נאמר אפילו רשע ובוטח בהשם, חסד עובדנו. לגבי הביטחון לא שייך בכלל את הצדיק רשע. אתה יכול להיות רשע גמור, אם אתה בוטח בהשם לא יקרה שום דבר בעולם רע, כלום, חסד עובדנו 100%. אפילו רשע גמור בוטח בהשם, חסד עובדנו, זה מה כתוב. נכון? דרך נראה איך, למה זה, איך זה מסתבר. בוטח בהשם לא יקרה לו שום דבר.
אפילו רשע.
אי אפשר להגיד כזה דבר, חוץ מזה שהרמב"ן אומר את זה עכשיו וגם רמב"ן את זה בלשם. חוץ מזה אי אפשר להגיד את זה, אתה צודק. אני אסביר לך, שזה אני אסביר. אתה מדבר על אומר כתב ואשור, זה לא אותו דבר.
אבל הרמב"ן לא מדבר על הביטחון
שהוא
דיבר למעלה. הוא מדבר על הסוג ביטחון שאדם יכול, שאדם אין לו מה לעשות בנדון. זאת אומרת, למעלה...
עזוב את הקושייה מול הרב, עזוב. בוא נדבר, זה לא קשור לנושא, סליחה. זה לא קשור.
כל מה שהביטחון שפה למטה ומרמל מדבר, זה הרשע, זה לא דבר שמדבר פה למעלה.
מדבר ודאי לא אותו ביטחון. יש
כתבות... למעלה הוא אומר, אפילו, אתה לא תצטרך...
תקשיב, אני מסביר לך. הביטחון זה אותו ביטחון, כי הספר קוראים לו אמונה ביטחון, ולא האמונה ביטחון אז ביטחון דרך. הביטחון זה אותו ביטחון, בשלב א'. למעלה הראיתי לך שיש סיכוי שהוא חולק על הרב בשאלה האם מה קורה לאדם שיש לו ביטחון מקסימלי בהשם והוא גם צדיק גמור, האם אז הוא צריך להשתדל בדרך ארץ או לא, בסדר? אבל זו סוגיה שלא קשורה בכלל למה שאנחנו מדברים עכשיו, היא סוגיה שצדית שעומד לפני עצמה, שכאשר אדם כבר יש לו מידה ביטחון המלאה, האם זה קשור רק לדברים שיש לו השתדלות, גם לדברים שיש לו השתדלות או לא? זו סוגיה חביבה אבל לא קשורה לנושא. עכשיו מדובר פה על השאלה בכלל בביטחון, בשפי השיטה הראשונה ברמב"ם, הביטחון תלוי במעשים. אם אדם צדיק, כמה שיותר צדיק ככה יותר ביטחון, בלי שמתייחס לשאלה על מה הביטחון חל. פה מדובר על מה שאומרים שיטה אחרת לגמרי, שהביטחון לא תלוי בשום דבר, אפילו רשע פותח באשם, חסד סובבים, אתה מבין? הלאה. זה לא קשור בכלל לסוגיה אחרי זה אם הביטחון חל על דברים משתדות או לא. לפי שתי השיטות, או שזה חל או שזה לא חל.
שביטחון של
רשע
יכול
לפתוח
לא ללכת.
כן, גם אתה בדיוק אומר חבר שלך, לא מאמין למשמע, אתה לא מאמין לשמע עיניך ולא מאמין למראה אוזניך, נכון? אבל זה מה שכתוב בעברית, אל תתן לי תירוצים עכשיו של תוספות. מה שכתוב זה מה שאני אומר. למה אתה חפש תירוצים? כי זה לא הגיוני לך, זה לא שיטה ככה לעבוד. בגלל שזה לא נראה לך הגיוני, אתה מחפש תירוצים נגד הפשט. אז זה דבר, העיקר חסר בי הספר, מה שכתוב כאן זה בכלל לא מה שאתה אומר.
250 עמודים.
אז תקרא את ההמשך ותגיד לי אם זה סותר. אתה רואה שהלשם מתוך 250 עמודים בדיוק בחר את זה ואומר כמוני. אתה רוצה לקרוא אחרת, תביא לי הוכחה בהמשך שיגיד אחרת, אין בעיה. הלשם מבין את זה כמו שאני מבין. כמו שכתוב בפשטות.
לא מוכר שהלשם מדבר על זה שרשע, על אותו סוג של ביטחון.
מישהו חילק פה בשני סוגי ביטחון, אתה ראית שמישהו
בגלל... הלשם לא מדבר פה על הביטחון הראשון.
אתה מבלבל בשני דברים שלא קשורים אחד לשני. השאלה הראשונה זה למי ראוי להיות בוטח בהשם, שזה הסוגיה שלנו עכשיו, האם רק לצדיק הוא גם מרשע. שאלה שנייה שהיא לא קשורה, כי היא חורזת את שני המקרים ביחד, על מה חל הביטחון? האם הוא חל רק על החלק של אין השתדלות, או גם אחרי שיש השתדלות? אבל אם זה נכון, זה נכון לשניהם, אם זה לא נכון, זה לא נכון לשניהם, אתה מבין? זו שאלה אחרת. טוב, עכשיו בוא נמשיך. נחזור ללשם. ואמרו שם כן. וכן אמר הרמב"ן, אני חוזר לרמב"ן הזה, בסדר אמונה ביטחון פרק א', כי זהו שנאמר בטח בהשם ועשה טוב, לא אמר עשה טוב, בטח בהשם. עכשיו בוא נקרא לאט. כי הביטחון אינו תלוי במעשים טובים כלל. לא קשור בכלל, אין שום... אנחנו חזרנו לקדוש לשם. אנחנו קפצנו רגע לרמב"ן לראות את המשפטים האלה בתוך הרמב"ן, וחזרנו לקדוש לשם. בסדר? לאותה נקודה. קפקנו הצידה וחזרנו. כן, אני ממשיך לקרוא. כי הביטחון אינו תלוי במעשים טובים כלל, אלא בטח בשם, בין שתהיה צדיק בין שתהיה רשע, בטח בו. אלא שאחר כך אמר ועשה טוב, כי אם לא כן, הרי פרה לך על כל פנים, כי אנחנו חזרו מעריך כרוכי וגבי דילי. וימצא את עצמה, אני פרה לך על כל פנים. ואולי אני אדבר חובת דבר, רק גם כן הדרך זה שם. הביטחון עצמה, משהו בוטח, אין דבר עומד נגדו, זה נותן תהירות. שלמעשה השיטה הראשונה והשנייה זה אותו דבר, איך הוא מסביר? הוא אומר, כל מה שאומרים, אולי, כן? הוא אומר בדילבה. באופן פשוט יש פה מחלוקת מאוד פשוטה בין שתי השיטות. אחת אומרת שהביטחון תלוי במעשים, והשנייה אומרת שהביטחון לא תלוי בשום דבר. זה שקדוש ברוך הוא אחרי זה ימצא דרך בסוף אולי להיפרע, הוא אחרי זה חשבון אחר. אבל עכשיו אתה יכול לפתוח ב-100% שהקדוש ברוך הוא יציל אותך או יעשה את כל מה שאתה רוצה, עכשיו 100%. בסדר? יאללה, לא יודעים. בסדר? וגם הוא אומר, דילמה. מה שדיבר חובת הלבות זה רק לגבי הסוגיה השנייה, האם בעולם הבא גם כקדוש אחרי מישהו חבר, וזה לא קשור לעניינו, בוא נמשיך. ובפרט בעניין דור המדבר, שכל פחדם היה פיתור היצר הרע, היצר הרע וכו'. אז בואו נעצור רגע פה, נקפוץ טיפה למטה, ולכך גינה אותם הכתוב, אתם רואים? ולכך גינה אותם הכתוב. אתם רואים? אני בערך 4 שורות מלמטה בקדוש לשם בפסקה הזאת. ואמר כי לא האמינו בהשם ולא בטחו בישועתו. כי היה זה מחמת חיסרון הביטחון כנזכר, וזהו שאמר גם כי הם לא האמינו נפלאותיו, כי לומר שלא האמינו בעצמם שכדאים שעשו את הנפלאות, הכל על ידי פחיתת הביטחון, וכל מה שאמרנו, והתבהר עוד וכמובן בעזרת השם יתברך. אז המסקנה בשלב זה, זה שהביטחון הוא טוטלי. הוא שולט על הכל, זה בכלל לא משנה אם אתה עכשיו צדיק או רשע.
לא פסיכולוגי, זה עובד על הבן אדם.
לא, לא, לא פסיכולוגי ולא בטיח. אם יהיה רעידת אדמה לו, זה לא פסיכולוגי.
אתה בודח
בו
השם,
אתה תהיה רגוע.
תיכנס למקום
שיוכל,
עשה דבר
כזה. יש דברים שיש לך שליטה עליהם, נכון? אם עכשיו תהיה רדת על מה, יש לך שליטה?
אתה רשע עושה לי, זה לא משנה, אתה תעשה את הדבר
הזה.
לא
דבר,
תיכנס
לעונייה שיש פה בעיה. אתה חוזר לסוגיה הראשונה בדברים שאתה יכול להשתדל בהם. אין הרבה דברים שאתה לא יכול להשתדל בהם. אתה עכשיו הלכת לטייל ברחוב, פתאום היה, אני יודע מה, היה גשם, ובא שיטפון וסחב אותך, ועכשיו אתה נתפס על הלא. על עלי האחרון של עד זית. בסדר? בעל תאום של 18 מטר. זה עכשיו תלוי בהשתדלות שלך. עכשיו שלא אתה בוטח באשם, הוא לא בוטח באשם, אתה בוטח באשם, תוך 5 דקות יבוא משם איזה גל, יבוא גל הפוך ויעיף אותך. לא בוטח באשם, אז עלי יפול. זה הכל פשוט, לא משנה אם אתה צדיק או רשע, לא משנה אם אתה נחמד או עצבני. הבנת? אם אתה בוטח באשם, אפילו אם לפני 5 דקות קודם רצחת 8 ילדים חביבים. בסדר? אתה בוטח באשם, לא לקחת כלום. אתה לא בוטח באשם, גם אם קודם הצלת 8 ילדים חביבים, אז אתה תקול. הבנת? לא, אני מגזים קצת בכוונה, אני ממש קצת מגזים, אבל בעיקרון הרעיון הוא שהביטחון הוא טוטלי, והוא לא תלוי בכלל במה אתה. זה מה שצריך למדות, הבנת?
אם אליו לא בוטח באשם, אז השם באמת יעשה לו דבר שהוא...
אוקיי, נו לא. אבל מי שבוטח לא יקרה לו כלום. הבנת? הצד השני, 100%, 100%, 100%. הצד השני
זה...
הצד שני, אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עליך בכל אופן.
אני בטוח שאנשים שהלכו לאושוויץ...
בטחו באשם? איך אתה יודע? סליחה, אתה שאלת אותם?
לא, אתה שומע שאנשים אמרו שמה ישראל, זה... לא,
זה אומר שהם בטחו באשם? נו באמת, בדיוק זה מה שאני שואל. אתה בטוח, יופי, ואיך אתה בטוח?
כל השם אבנים,
השקר... אברהם אבינו גם כן היה צדיק. אז איך הוא לא בטח באשם? זה מה שלמדנו לפני רבע שעה. נהדר, אבל לפני רבע שעה למדנו שאברהם אבינו הוא זה שחשב דילמה קיבל את כל זכרו, ויעקב אבינו שגם כן מדי צדיק אני מניח, לפחות כמו אנשים שתדבר עליהם, גם כן לא בטח והשם שאמר שמה יגרום החטא, נכון? אז אולי גם האנשים האלה אמרו שמה יגרום החטא ולא בטחו ב-100%, יכול להיות?
אני בטוח שיש אחד
ושש... אתה יודע? ואם כן, אז זה אלה שניצלו, יש כמה שניצלו, זה אלה שבטחו בהשם.
הוא שם רשק...
ניצלו יותר מאחד, לא? אני אומר, בכל הרצינות.
הוא בעצם אומר
שיעקב
ואברהם הם...
נכון, הם עשו עבירה בזה שהם לא... תראה, זה מגנים אותם, הכתוב מגנה אותם. חובת
לבבות, אבל מביא דווקא במפורש את זה ששמואל לא הלך
אתה מבלבל לשני דברים. זה דבר שהוא בשליטה. עזוב את הדברים של חוץ הזה, זה דבר בשליטה. תלך בדרך ארץ, אל תלך.
לא, בזה שהוא אמר
שאול יערוב אותי. נכון, אז אני חוזר, אני עניתי לך על זה. זה בשליטה שלך, שאול יתפוס לך או לא? אז על זה אין ביטחון, זה לא קשור. הביטחון זה רק נקודה שאין לך השתדלות. הוא עשה דבר הגיוני שהוא אמר כאילו הוא הולך לעשות שם זבח, זה הגיוני. אז הוא צריך לעשות את זה. תגיד, למרות שהוא עושה את כל זה, אז מישהו יתחבא לו שם אחרי הקיר. אז זה כבר לא בעיה שלו. שם הוא בוטח והשם, אתה מבין? הביטחון, עזוב את השיטה השנייה, זה רק הוא. זה, הרמב"ן הזה צריך להבין אותו. באופן פשוט מה שהרב אומר זה הפשט. בסדר? טוב. בקיצור, כל אלה שניצלו, זה איזה בחור מה שזה, מה שיטה, רואים את זה בעיניים.
אתה יודע מה, יש לי עוד דוגמה.
נו מה? אבל גם פה, עם כל הכבוד, א' היו יכולים לעשות יותר השתדלות מעשית, לא דווקא בחמש דקות האחרונות, זאת מעשית, הם צריכים להתחיל 20 שנה קודם. ב', זה בכלל לא דומה אחד לשני, בגלל שפה, אתה לא יכול, לכל מהשם זה לא אומר שמה שתבקש מהשם יקרה בדיוק בצורה הזאת, מבין מה אני אומר? זה כמו תפילה. תפילה תמיד עובדת, אבל זה לא אומר שאם השם אני מבקש שיצבחו לי אוזניים, אז זה יצמח, עוד שתי אוזניים פה, זה יעבוד. בסדר? לא כל מילה, מה הסברה של השם? שבזה שפינות, לא פינות, גוש קטיף, מה הסברה? לא יודע, אבל זה לא קשור בכלל לביטחון מהשם. ביטחון מהשם זה רע ממשי, במובן הסופי שלו, אתה מבין מה אני מתכוון? טוב, יאללה, בוא נמשיך, חברים.
אני חושב שביטחון מהשם זה משהו שנוגע לכלל, לא?
גם לכלל וגם לפרט. חוץ זה, דילמה, אם היו בוטחים מהשם כולם, לא כולם, אם היו בוטחים מהשם כמו צריך, אז לא נפנים אותי. תראה, הדברים האלה הם כולם ברמה התיאורטית, כי לא אני ולא אתה יכולים להוכיח מי או לא בטח והשם כמה, נכון? אז אם אלה אנחנו מדברים באופן עקרוני, אבל כנראה באופן עקרוני זה עובד כמו עוד כמה דוגמאות שאני אתן לכם את החיים בהמשך, גם בחיים. טוב, אז עכשיו בואו נראה איפה אנחנו עומדים. אנחנו למעשה עומדים במצב שבו מצד אחד אמרנו שהביטחון בהשם הוא תלוי במעשים, ב' ראינו שגם הרמב"ן בעצמו אומר בסוף שהביטחון בהשם לא תלוי במעשים, נכון? יפה. אז עכשיו אני צריך להסביר למה באמת זה ככה שאפילו רשע הוא בוטח בהשם, חסד סובבנו, זאת הקושייה הגדולה שלנו, ו... מתוך זה נראה שבאמת גם אלה שאומרים שהביטחון כן תלוי במעשים זה רק לא ביטחון שלם. הביטחון שלם הוא באמת טוטלי לגמרי כמו שרמב"ן אומר בעצמו. עכשיו בואו נבין את הדבר הבא בשביל שאנחנו נבין את ההיגיון בכל הדבר הזה דרך הרב קוק כמובן. אז בואו אנחנו נקרא עכשיו בעולת ראייה, יש לנו שני מקורות, נראה אם תכף נקרא את שניהם או רק אחד. כן. טוב, בואו נקרא קודם את לא תירא מפחד לילה. אתם רואים בעמוד אחד למטה. בסדר? עכשיו אנחנו הולכים למצוא את התשובה, ואיך זה יכול להיות שרשע בוטח בהשם חסדו, וגם נראה איזה דוגמאות לזה. טוב. לא תירא מפחד לילה מחצי עוף יומם. עמוד הראשון, אני חושב אם נקרא קודם תשאלי אולי, רק רגע. טוב, בוא נלך קודם להשם צבאות אשר עד לבוטח בעמוד 3, סליחה. אני אקרא קודם את זה ואז נקרא את השני. טוב, אני קורא לאט עכשיו. השם צבאות אשרי אדם בוטח בחורים. יסוד הביטחון בא מתוך החוסר אשר לנו באלוהים סלע. מי ישר קפץ לו פיוזים? מה אני הולך להגיד לכם פה? למה כתוב פה אלוהים סלע? מה לימד אתכם בשיעור תפילה? סלע זה שזה יורד ממש לחיים, נכון? הרב מדייק כרגיל. הוא לא אומר בוטח באלוהים, בוטח באלוהים סלע. למה פתאום תקע פה סלע? כי אתה בוטח שהשם מועל גם המציאות ממש הנמוכה, שזה יורד לחיים, אז אתה יכול לבטוח בהשם. זאת אומרת, לבטוח באלוהים זה לא חוכמה. לבטוח באלוהים סלע זה חוכמה. הבנתם את ההבדל? לבטוח בזה שהשם, שהביטחון מהשם מופיע בכל פרט בחיים, זה ביטחון אמיתי. הבנתם? אז לכן זה בוטח באלוהים סלע. כשאדם יודע את ערך שם האדם, שהנברא בצלם אלוהים, הלא הוא באמת תמצית כל ואחוד הכל. והלא מצד הכל אין עיבוד ולא עירוס, לא השפלה ולא ירידה, כי אם כולו אומר כבוד וחיים, הוא נקרא, נמשיך קדימה. כשאדם מכיר את עוזו באלוהי צבאות, בהשם צבאות, הלא הוא לא ביטחון. והביטחון הוא מרומם אותו למכור הכל. עכשיו בואו נלך את הפסקה השנייה ואז נסביר לכם את הכל. בסדר? נקרא גם את הפסקה השנייה ונסביר לכם. לא תראה מפחד לילה, רואים? כן. כן. אז הזויים הנפשיים וכו', יכולים לבלבל את מנוחת החיים, באים מתוך ציורים דמיוניים, שרק הנפש אינה שקועה בעוז הביטחון האלוהי, עלולה ליפול בפחדים האלה, כאלה באים מתגרת יד הדמיון. עכשיו אני קורא לאט. אבל הבוטח בהשם, בדעה והכרה שכלית ולב רצוי, נפשו מלאה עומת וסר שלוותי קבוע בה. וכשם שרגשי הפחד הדמיוני שרים מפני העורף של הביטחון, ככה האסונות הנכונים לבוא לבני אדם, כמו שאמרנו לפי השיטה של הרב, שהוא אמר קודם, באופן כזה שאין הזהירות האנושית יכולה להגן, הרי הם שרים מן הבוטח. מהסדר של הנהגה האלוהית החופפת עליו. עכשיו אני אסביר. טוב. כמו שאמר הרמב"ן קודם, הכל מתחיל מהאמונה. אני בא עכשיו להסביר את השאלה איך זה יכול להיות רשע ובטח בהשם וחסד וצדקה. בסדר? זה הקושיה שאני הולך להסביר אותה. כמו שהרמב"ן אמר, הכל מתחיל מהמושג אמונה. מה אומר אמונה? אתם זוכרים כבר מהשיעורים הראשונים שלמדנו. אמונה זה לא שבאדם צועק שמע ישראל או צועק אני מאמין בהשם כל היום כולו. אלא זה חיים של אמונה. מה זה חיים של אמונה? חיים של אמונה זה בסוף של חיים של הרמוניה עם המציאות. שאדם מכיר בערך החיים, בערך המציאות, בערך מעשה השם בעולם. שבעברית שלנו הכוונה בהופעת השם בעולם, בערך החיים, זה נקרא שיש לו אמונה. עוד פעם, אני מזכיר לכם מה שאומרים ראשון, אמונה זה לא מילים. זה לא אדם צועק שמה ישראל או לא צועק שמה ישראל, או אומר אני מאמין בשם או אומר אני אתאיסט. זה לא נקרא. אולי זה יכול לבטא מה אדם רוצה. אבל אמונה משמעותה חיים, נכון? מהי משמעות החיים? זה מה שאני אומר, אדם שבוטח באלוהים סלע, הכוונה שהוא מרגיש שבסוף החיים בנויים נכון. הוא מאמין למה שהוא עושה, הוא מאמין בערכים שלו, מאמין בחיים שלו. זה נקרא אדם מאמין, נכון? עכשיו, הביטחון הוא אצל אותו אדם שהאמונה אצלו היא שלמה. זאת אומרת, באותו דבר שהוא עושה, הוא מאמין ב-100% זה יהיה בסדר. למה הוא מאמין זה יהיה בסדר? כי באמת, החיים שלהם כולם של אמונה בהשם, וממילא הכל יסתדר על פי אותה אמונה, על פי אותם חיים. ממילא יש לו ביטחון, הוא בטוח באמונה שלו. עכשיו בוא נעבור רק שנייה. עכשיו בוא נסביר. הנקודה היא שהרשע באותה נקודה שהוא בוטח בהשם, הוא לא רשע. זה החידוש פה. מה זאת אומרת? הוא רשע באופן כללי. זה יכול להיות שכמו שאמרתי קודם, הוא רצח 8 ילדים. אבל עכשיו, כיוון שהוא הגיע למעמד נפש כזה, שבו באותו דבר שהוא עושה, באותה מציאות שהיא נמצא, יש לו ביטחון מוחלט בהשם, אז זה אמונה מוחלטת, וממילא בזה הוא צדיק גמור. ובנקודה הזאת הוא הרמוני עם המציאות, לא יכול לקרות לו רע, זה קצת כמו שלמדנו בשיעור השגחה. באותה נקודה שאדם עכשיו דבק בהשם, אז ממילא הוא שייך, זה בדיוק העקרון ההוא. עכשיו הוא שייך למציאות האלוהית ב-100%, ממילא לא יכול לקרות לו שום דבר. יכול להיות שחמש דקות אחרי זה הוא יפסיק לפתוח בהשם. אבל באותה נקודה שבה הוא מאמין, בזה לא יקרה לו שום דבר רע. באותה נקודה שהוא לא מאמין, יכול לקרות את הדברים. אני אתן לכם שתי דוגמאות, אחת גדולה ואחת קטנה. דוגמה גדולה זה שבן גוריון הקים את המדינה. זה ביטחון בהשם. ממילא זה הצליח לו. מה זה ביטחון בהשם? תגיד, בן גוריון בכלל לא מאמין בהשם, הוא אתאיסט. הוא לא יודע מה הוא. אבל זה לא משנה המילים. היה מצב שמבחינה רציונלית, הכל היה פה נגד, לכאורה. כן, היה לו כל מיני מומחים מגוסלבים, לא אמרתי לכם כבר את זה. אמרו לו שאין לך שום סיכוי, מה, יגמרו אותך פה חמש דקות, ישחטו את כולם. כן? וכולם יישו אותו מכל הכיוונים, ולא, לצורך העניין, הוא וכל ההנהגה, אני לא יודע, כולם הלכו בלי חשבון, מה שנקרא. כמו שלמדנו שהוא סיכות מעט, אותו עיקרון. זה מאוד, מאוד, מאוד קרוב אחד לשני. בנקודה הזאת היה לו ביטחון בהשם. בואו נתרגם את זה רגע לעברית שלנו. הוא ידע שהאמת איתו, הוא ידע שהוא ילך ויצליח, הוא הרגיש את זה. היה לו ביטחון גמור, היה לו אמונה גמורה בעניין הזה, נכון? בנקודה הזאת הוא צדיק גמור. זה לא משנה שיום קודם אני לא יודע מה הוא עשה, ויום אחרי זה הוא עשה, ודברים אחרים באותו זמן הוא גם כן עשה. אבל כיוון שבנקודה הזאת הוא בוטח והשם, אם יש לו פה אמונה מוחלטת, בנקודה הזאת הוא צדיק. אז לכן, בנקודה שהחשב בוטח בהשם, בזה כבר לא יכול לקרות לו רע. אחרי זה, כל החשבונות והשם עשה איתו לפני או אחרי זה, כבר לא קשור לנושא. אז אני אומר עוד פעם, או שיש שתי תשובות, או שהוא לא יהיה ככה בטוח אף פעם, בשם, או שאתה הוא צריך לרצוח.
כל הבטוח והעניין.
כן, זה נקרא, אז נסברתי קודם בעריכות רבה מאוד, בערך דקה וחצי לפחות, שמה זה נקרא להיות בוטח בהשם? בוטח בהשם זה לא להגיד, אני מאמין בהשם אלוהי ישראל, אלוהי הצבאות יושב הקרובים. אלא הכוונה בוטח בהשם זה שהוא מבין שהעולם איתו, אתה מבין? זה שהוא מרגיש שהוא יצליח, זה נקרא ביטחון בהשם. מה? אין דבר כזה. זה כמו שהוא השגחה, שאלנו את השאלה...
לא, אבל אחד בוטח בדרך, אחד בוטח שהוא לא...
אני מסביר לך שזה לא יכול להיות פשוט. כמו שאלנו בשיעור השגחה, מה יקרה אם שניים יהיו השלמות? והם יסתרו אחד את השני. תשובה, הם לא יסתרו אחד את השני. זה לא יכול להיות פשוט.
זה לא שלמות.
כי השלמות, כן, זו אותה שלמות. לא יכול להיות פשוט, זו התשובה. תשובה, זה לא יקרה.
תולד אבל בהרגשה של בן אדם.
כן, נכון, בביטחון באשם.
כל בן אדם יכול להגיד דבר שונה.
מי שבוטח באשם חייב לעשות את
זה. אבל
אני אומר, זה לא היה לגמרי לא הגיוני, כי זה מה שהסברתי. הם עבדו בצורה הגיונית, הם קנו נשק, הם ימנו החיילים, רק היה פה משהו כמו שיעור סיכות מעט, אותו עיקרון. זה כמו סיכות מעט. כן, אבל בסוף, א', אתה רואה שהצלחנו. הסימן, לא, תראה, אני אומר עוד פעם, אם היה לבן גוריון רק שני חיילים צולעים עם יד אחת, אז הוא לא היה בכל אופן מסתער על הצבא המצרי, נכון? כן, אבל אתה... אבל אני אומר עוד פעם, זה לא היה לגמרי לא רציונלי, אבל זה היה הרבה מאוד לא רציונלי, אתה מבין? עכשיו, איפה החילוק? קשה לדעת. אני אומר, בעדן שיש לו ביטחון בהשם, הוא לא שואל את השאלות הזאת, זה החידוש. עכשיו, תגידו, היה יכול לבטוח בהשם עם שני חיילים צולעים. אז זה מה שאני אומר, הביטחון בהשם הוא מעיד על אמת. זה מה שאתם לא מבינים. כל השאלות שלכם נובעים, אני אגיד לכם מה שאלות, אני מבין את השאלות. שאתם נובעים מזה שאתם חושבים שהביטחון הזה הוא משהו טכני. זאת אומרת, אני אגיד, אני עכשיו בוטח בהשם וזהו, למרות ש... אין בזה שום היגיון, אבל זה לא יקרה פשוט, כי הביטחון הוא מעיד על אמונה אמיתית, ואמונה אמיתית אומרת שלמות אמיתית, חיבור אמיתי למציאות, זאת אומרת, אותו בגריון בנקודת הזמן הזאת, במקום הזה, הוא פשוט מתי את עם ישראל, אז, לא, אז הביטחון שלו מלא.
אולי זה לא קשור לרציונל, זה רק כשאתה רואה שאתה מחבר למציאות, זה בכלל לא קשור...
תראה, אנחנו מסבירים עכשיו איך רשע בוטח באשים חסד וזה, זה הסוגיה, זה אתה מבין? לפי השיטה הראשונה, אין דבר כזה. בן אדם יכול לבטוח בהשם רק שהוא צדיק. בא אומר על השם, אין דבר כזה. אם דור המדבר הבוטח בהשם, לא קורא לו שום דבר. כי בעצם הביטחון שלו בהשם, למרות הכל, זה מראה שיש לו אמונה מוחלטת בהשם, למרות הכל, והוא יודע שהוא כנס לארץ, למרות הכל, אז הוא נכנס לארץ. כי בנקודה הזאת הוא שלם, אתה מבין? כל הרעיון שאני מלמד אתכם, בוא נלך לישר לשורה הצדיקה. מה שאני אומר לכם זה כזה דבר. צריך לבטוח בהשם 100%. לא קשור מה עשית או לא עשית. זה לא סותר את העובדה שאתה צריך להיות צדיק ולא לחטוא, ולא לחטוא, והקדוש ברוך הוא מעניש בעולם הבא, או גם בעולם הזה. זה לא קשור לנושא. אתה צריך לדעת שהשם איתך, באמת. ואם אתה יודע, בוא נקרא לך, קודם צריך לסלק את הדמיון השגוי, כמו שאמר הלשם, שאם אתה לא צדיק גמור, אתה לא יכול לבטוח בהשם. את זה למה שאני רוצה לסלק. ברגע שאני אסלק את זה, אז יכול להיות שבאופן טבעי אנשים יבטחו בהשם הרבה יותר, אתה מבין? אז אתה צריך להבין דבר שהביטחון בשם הוא לא תלוי במעשים שלך. כמובן, כמה שעשה דברים יותר טובים, אתה לא צריך כבר ביטחון בשם, בשם ידאג לך גם בלי זה אולי. אבל הביטחון הוא מוחלט. עם אלה שיקרה לך פעם שצריך לבטוח בשם, תבטח בשם וזהו, ואז השם גם יציל אותך. אבל אם יישב לך בראש הטעות הזאת, שאם אתה לא משלם, אז אין לך מה לבטוח בשם, עם אלה לא תשתמש בביטחון בכלל. או תשתמש פחות. אני אומר, אתה מבחינתך צריך לבטוח בשם 100% בכל דבר. ואם תגיע לזה, אז גם יהיה בסדר, כי בזה אתה תקן את עצמך. אתן לכם עוד דוגמה אחת. כמו עם בן גוריון, אותו עיקרון. דוגמה דומה מאוד. כן, נתתי כבר את הדוגמה הזאת, בדיוק הדוגמה הזאת נתתי גם שיעור שכרות מעט, אז זה מתאים. גם תקיפת הקור הזאת, כן? גם כן נדמה לי שם שדובר להם הדלג, הלכי גם אלינו, לא מכירים את זה. משהו כזה שלפי הספר צריך לחזור. אבל, כמו שכרות מעט, אדם, זה שהמשיכו זה נקרא ביטחון בהשם, זה מה שאני אסביר, זה הרעיון שאני אנסה להסביר לכם. לא משנה שיכול להיות שהבן אדם הזה לפני זה או אחרי זה, אני לא יודע מה, חילל שבת. אולי. אבל זה בכלל לא הסוגיה. הרעיון הוא שהסוגיה מצד עצמה, בנקודה הזאת שהוא בוטח בהשם, הוא צדיק גמור. בנקודה הזאת עכשיו השם עוזר לו. אז מזה למדנו כמה דברים. למדנו, בוא נעשה סיכום מה למדנו, אחרי לתת הזמן עוד כמה שאלות וזה נגמר. טוב, למדנו כמה דברים היום. למדנו א', את הגדרת המושג ביטחון, גם מעבר למה שהרמב"ן אומר שהם משאירים אותו בצריך עיון, ודאי שבפשוט מידת הביטחון היא רק על אותם חלקים במציאות שבהם אין לך שליטה. זה א'. ב', למדנו למה יש מידת הביטחון, אמרנו אחד שאדם לא יהיה נבהל לעונש עטוף ותאוותיו, ואני אומר כל הדברים האלה הלכה למעשה לכל החיים שלכם קדימה. שתדע שכל אותה הרגשה, לפעמים באדם יש לו פתאום הרגשה שהוא צריך לאגור, או צריך לאסוף, או צריך לעשות משהו, לא יודע מה, לרדוף אחרי משהו, זה חוסר ביטחון משהו. וסיבה שנייה זה שאדם כאשר יש לו דרך ללא מוצא, או בפרט או בכלל, זה שיש מוצא. אם תפתח בהשם זה יסתדר. והדבר הבא שלמדנו זה להסביר שבאמת, באופן פשוט, היית יכול לחשוב שמידת הביטחון היא תלויה במעשים, והתשובה היא שלא תלויה במעשים, וגם זה בא לתת לך ביטחון עצמי. ביטחון בביטחון, בסדר? זה המטרה של השיעור הזה, ביטחון בביטחון. אפשר לבטוח בהשם בלב שקט. חוץ מזה גם, זה לא קשור לסיכות צדיק, זה לא סותר, זה לא מה שראה היתר להיות רשע חזר חלילה. אבל גם אם עשית משהו ואתה לא שלם, זה לא בעיה שלך, אתה הקדוש ברוך הוא ידאג לך. ברור העיקרון. יפה. יאללה, שאלה אחרונה ובזה אנחנו הולכים לתאר.
אם אנחנו
בהתחלה כבר אמרנו שהביטחון הוא נוגע לעניינים
שזה לא
בתפיסת
האדם, אז למה
שזה
יהיה משנה
בין צדיק לרשע? בגלל שבעניין
שבדעתם,
אחד יכול ליפול
מהעץ
ואחד יכול לא ליפול
מהעץ. לא משנה, הרי הביטחון זה אם אדם יודע
שהכל
מהשם.
עצם הביטחון יגרום שהבינים שלא בשלטו ילכו לטובתו, זה מה שאתה לא מבין. לא בשליטתו זה לא אקראי כמו שאולי משמע מדבריך, הכוונה מה השם יעשה. זה כן בשליטת השם, זה לא בלא בשליטה של אף אחד, אתה מבין?
מה אכפת לך מה השם יעשה?
ודאי אכפת לי מה השם יעשה, אבל זה תלוי בי מה השם יעשה. זה בשליטתי דרך הביטחון, לא דרך החיים הרציונליים, אתה מבין?
למה זה דווקא דרכך?
כי אם אני בוטח בהשם, השם עושה מה שאני רוצה. אתה חושב שזה אקראי, זה לא אקראי. זה לא נקבע אצל השם בשש ימי בראשית וגמרנו. לא, השם משנה את הופעתו על פי תפילת האדם לביטחונו, אתה מסכים? יפה, אם אתה מבטח בהשם, השם יעשה א', אתה לא תבטח בהשם, השם יעשה ב', זה לא תלוי במובן הרציונלי, תלוי במובן התפילה להשם. טוב, מה נעים היה נחמד על לספור בחוץ.